ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל, האם הרגולטורים הפיננסיים יהפכו לרגולטורים אוניברסליים? בכל מדינה מתקדמת יש רגולטור שמפקח על המסחר בניירות ערך. ניירות ערך כמו מניות, למשל. בארץ זו הרשות לניירות ערך, בארצות הברית זה ה-SEC, בבריטניה זה ה-FCA. כל הרגולטורים האלה מתמקדים בסיכון משמעותי. הסיכון הוא שהשווי של ניירות ערך לא יהיה ברור למשקיעים, או שהוא יעבור מניפולציה. ההתממשות של הסיכון הזה תפגע בתפקוד של שוק ההון, וכמובן תפגע במשקיעים. ולכן המטרה המרכזית של הגופים האלה, של אותן רגולטורים פיננסיים, היא להבטיח שקיפות מידע כדי שהמשקיעים מהציבור ידעו במה הם משקיעים, ומה השווי. למשל, שידעו כמה שווה החברה, האם יש סיכון שהיא לא תחזיר הלוואות וכו'. הכלי המרכזי הוא דיווחים. מסוגים שונים. יש דיווחים תקופתיים קבועים, כל רבעון או כל שנה, ויש דיווחים על אירועים מוצאי דופן שמשפיעים על החברה. זו הסמכות הקלאסית, זה התפקיד הקלאסי והכלים הרגולטוריים הקלאסיים שלהם. לאחרונה אנחנו רואים ניסיונות והצעות להרחבת סמכות. רגולטורים פיננסיים קיבלו במקור סמכויות יחסית רחבות באמצעות ניסוחים כמו הגנה על ציבור המשקיעים בניירות ערך. ובשביל קבוצות שמקדמות כל מיני סוגים של אג'נדות, מאוד מאוד מפתה להתלבש על הרגולטורים האלה, להרחיב את תחומי העיסוק של הרגולטורים הפיננסיים לטובת אותן אג'נדות. ואכן לאחרונה אנחנו רואים בכל מיני מדינות בעולם מגמה חדשה. ניסיונות להרחיב את קשת הנושאים שבהם הרגולטורים הפיננסיים מטפלים. למשל, שרה בלום רסקין, שמונתה לסגנית יו"ר הפדרל ריזרב בארצות הברית, טענה שרגולטורים פיננסיים צריכים להפעיל את סמכותם כדי לטפל בסוגיות אקלימיות. לא מדובר פה על גילוי של סיכוני אקלים שעלולים לפגוע בחברה שבה משקיעים, אלא שהם צריכים לטפל בסוגיה האקלימית עצמה. וזה לא נשאר ברמת ההצהרה, כי לפני שנה וחצי בערך, ממלאת מקום יו"ר ה-SEC, תפקיד מאוד בכיר, היא לקחה הנחיות וולונטריות בנושאים חברתיים וסביבתיים, ולאט לאט הפכה אותן למחייבות. היא מקדמת מספר מהלכים במטרה לשנות את הרגולציה של ה-SEC, רשות ניירות ערך אמריקאית, ביחס לגופים שהם לא פיננסיים. והיא אפילו טענה שעד היום, הרגולציה התמקדה בגילוי מידע עם השפעות כלכליות על החברות המפוקחות, ושצריך להרחיב את הרגולציה גם להשפעות ולערכים חברתיים. שימו לב רגע מה קרה כאן, גם לקחת הנחיות וולונטריות על נושאים חברתיים וסביבתיים שהם לא פיננסיים ולהפוך אותם למחייבות, זה מהלך אחד. 2. להכיל את הרגולציה הפיננסית גם על גופים שהם לא פיננסיים. ו3. האמירה שאנחנו רוצים לדרוש גילוי מידע שהוא גם אין לו השפעה כלכלית. זאת אומרת, מידע שלא משפיע על הערך של המניה, על הערך של ההשקעה, אנחנו רוצים לחייב אותם לפרסם מידע על דברים חברתיים, ערכיים, כלליים. זו פריצה של התפקידים והסמכויות של הרגולטורים הפיננסיים עד היום. לפני שנתיים ה-SEC פרסם, במרץ 2022, פרסם טיוטת רגולציה שלפיה גופים מפוקחים, זאת אומרת תאגידים ציבוריים, יידרשו לכלול בדיווחים שלהם גם התייחסות לסוגיות אקלימיות. זה נעשה גם לאחרונה בישראל, ובאמת החלק ההגיוני זה שגופים מפוקחים יידרשו לציין את החשיפה שלהם לסיכוני אקלים. זה בהחלט עושה שכל, כי הסיכון לאותן חברות עלול לפגוע בשווי ההשקעה של המשקיעים. מה החלק הפחות הגיוני בהצעה של ה-SEC? לחייב גילוי על פליטת גזי חממה על ידי הגוף המפוקח. נניח שחברה שיש לה מפעלים, תגיד כמה גזי חממה היא פולטת. למה זה פחות הגיוני? כי המידע הזה לא משפיע על השווי הכלכלי של החברה במשקיעים. זה מידע שאם אתם, חשוב לכם הסביבה וחשוב לכם התחום הזה, יכול להיות שהוא מעניין אתכם. אבל לא מעניין אתכם כי השקעתם בחברה, הוא מעניין אתכם כי אתם רוצים לצמצם פליטות של פחמן דו-חמצני. זה כמו שאם אתם מתעניינים בתרבות, לשאול כמה מהעובדים בחברה הזאת יש להם מנוי לתיאטרון, או מנגנים על כלי נגינה. אם זה חשוב לכם, זה חשוב לכם. האם זה מידע שרלוונטי למשקיע לשווי ההשקעה שלו? לא. טיוטת הרגולציה הזו מתפרסמת אחרי מספר שנים שבהן ה-SEC פנה באופן פרטני לחברות וביקש שיגישו לו דיווח על סיכוני אקלים ועל פליטות של גזי חממה. שימו לב, הוא ביקש, זה היה וולונטרי, אבל זה תמיד מתחיל וולונטרי ואז מתחיל להיות מעוגן באופן מחייב. זאת אומרת שזה לא מהלך חדש לגמרי, זה גם לא איזה קפריזה. יש פה עיגון של פרקטיקה שה-SEC כבר מבצע ומתנסה בה. זה דבר אחד, במקביל יש קריאות להחיל את הרגולציה הזו גם על חברות פרטיות. שימו לב לסיבה, מי שתומך בקריאה הזאת אומר שצריך להחיל את הרגולציה גם על חברות פרטיות כדי לעזור לארגוני עובדים וגם כדי לקדם צעדים בתחום האקלים. בואו רגע נפרק את זה כי נבין עד כמה הדבר הזה רחוק מאיך שהרגולציה נראית היום ומהמטרות שלה. הקריאות היום הן לדרוש מהרגולטורים שעד עכשיו עסקו בהגנה על המשקיעים. אתם ואני משקיעים בבורסה, הפנסיות שלנו מושקעות בבורסה. דורשים אותם רגולטורים להתחיל להגן על אינטרסים ציבוריים כמו ארגוני עובדים ולא כדי להגן על המשקיעים. בעצם אומרים לרשות ניירות ערך, תתחילי גם להגן על העובדים. למה? ככה, תפקיד חדש. ויש פה מהלך כפול. פעם אחת, כי פתאום זו לא רגולציה שנועדה להגן על המשקיעים באמצעות שקיפות. זאת רגולציה עם מטרות אחרות. מטרות בתחום שוק העבודה, מטרות בתחום האקלים. ויש עוד מהלך פה. המהלך השני הוא שהוא מאז שהרגולטורים האלה הוקמו, הם תמיד עסקו בחברות ציבוריות. זאת אומרת חברה שהציעה את המניות ואת איגרות החוב שלה לציבור. היזומות החדשות הן להרחיב את הסמכויות של הרגולטורים האלה גם על חברות פרטיות שהמניות שלהן לא יצא לציבור והן לא נסחרות בבורסה. למשל, מחר אני אקים חברה, אני אלך לרשם החברות ואני אקים חברה, 100% מהמניות של החברה הן בשליטתי. אני משקיעים, הציבור לא יוטעה, הוא לא ישקע את הכסף שלו סתם בחברה שאולי לא שווה כלום, אין, אני לא מגייס כסף, החברה היא רק שלי, ואומרים עדיין לאותם רגולטורים פיננסיים, תפקחו על החברה של גיא שהיא 100% בבעלותו, למרות שאין שם משקיעים בכלל. אז יש פה פעמיים שבירה של הקונספט. פעם אחת הופכים את הרגולטורים הפיננסיים לרגולטורים על תחומים אחרים, פעם שני אומרים להם תיכנסו לחברות פרטיות לגמרי שלא פנו לציבור. אפשר לטעון שאלו נושאים מאוד חשובים, שאקלים וזכויות עובדים זה מאוד חשוב. אני לא נוקט עמדה בכלל כי זה לא העניין. העניין הוא שזה ממש לא התפקיד של הרגולטורים הפיננסיים שאחראים על ניירות ערך. יש פה ניסיון לבצע הרחבת סמכות כפולה, גם בסוג המפוקחים, להתחיל להיכנס לחברות פרטיות, וגם בסוג הנושאים והאינטרסים שמקבלים הגנה על ידי הרגולטורים של ניירות ערך. והניסיונות האלה הם בעצם לשנות מהיסוד את אותם רגולטורים ואת אותה רגולציה, ולחרוג מהתפקיד המקורי של הרגולטורים הפיננסיים, ולהפוך אותם מרגולטורים על השקעות פיננסיות לרגולטורים אוניברסליים. פעמיים הם יהיו אוניברסליים, פעם אחת הם יהיו אוניברסליים בתחומים שהם עוסקים בו, אקלים, עבודה, צרכנות, כשרות, אפשר לדחוף שם הכל, וגם הם לא יפקחו רק על חברות שפנו לציבור וגיסו מהם כסף, הם יתעסקו גם בחברות פרטיות לחלוטין, עסק פרטי שלי 100% שלי. קל לפספס את זה, כי רגולטורים פיננסיים כל הזמן נדרשים לעסוק בסוגיות חדשות, והם מחייבים גילוי ודיווח על שלל נושאים. למשל, אמרנו בהתחלה, על סיכונים לחברה שנובעים מסיכוני אקלים. אבל שימו לב, כבר לא מדובר על גילוי למשקיעים, מדובר פה על התערבות כדי לקדם אג'נדה מסוימת, וגם על חברות שאין בהם משקיעים. לדוגמה, לפני כ-4 שנים, כתבתי כאן על רעיון שרגולציה פיננסית צריכה להתייחס לסיכונים סביבתיים, כי אותם סיכונים סביבתיים עלולים לאיים על חברות. ממש כמו סיכונים אחרים שעליהם החברות כבר מדווחות הציבור. ובאמת, רשות ניירות ערך בישראל והרשות לניירות ערך הישראלית נכנסה באמת לסיפור הזה, והיא גם היום דורשת לדווח על סיכוני סאבר וגם על סיכונים שנובעים מהאקלים, אבל זה לא מקרה של הרחבת סמכות. זה בדיוק מה שהרגולטורים תמיד עשו. זיהו סיכון חדש על חברה שהיא ציבורית וביקשו לגלות עליה. בשני המקרים האלה עדיין מדובר בתפקיד המקורי של רגולטורים פיננסיים, חובת גילוי למשקיעים. פשוט גילוי על נושאים נוספים. אז בואו נראה למה צריך להיזהר מהרחבת הסמכות שכל מיני גופים מקדמי אג'נדה רוצים לעשות. ונגיד שהרגולטורים הישראלים באמת נזהרים ומפגינים ריסון ולא נופלים לפח הזה של הרחבת סמכות אוניברסלית. אז הסיבה הראשונה להיזהר היא מיקוד. תראו, לכל רגולטור יש אינטרס ספציפי שבו הוא מתמקד. כמובן שחשוב להביא בחשבון השפעות נוספות, ויש ערך בכך שלרגולטור יש משימה מוגדרת. אם רגולטורים פיננסיים יתחילו להתפזר ולעסוק בעוד סוגיות, כמו אקלים, אנרגיה, תעסוקה, שוויון, צרכנות, בטיחות וביטחון, הם יעסקו פחות בתפקיד המקורי שלהם, להיות רגולטורים פיננסיים, להבטיח שמידע שמשפיע על הערך של ההשקעה גלוי לציבור המשקיעים, ואז התוצאה תהיה פגיעה בהגנה על המשקיעים בניירות ערך. בשורה התחתונה, התפקיד של כל רגולטור הוא לנהל סיכונים בתחום מסוים. ניהול סיכונים ציבוריים הוא תחום מאוד מורכב ומאתגר גם כשעוסקים בנושא יחיד. התפזרות כזו תפגע בהכרח באיכות הרגולציה. ההשפעה הרחבה יותר של התפזרות ופגיעה באיכות הרגולציה בנושא המקורי עלולה להיות פגיעה במוניטין של הרגולטורים הפיננסיים. זאת אומרת, הם יהיו פחות טובים, ייתנו להם בהם פחות אמון, המוניטין שלהם ייפגע. וכמו שהסביר הפרופסור ג'ולי היל, בתחום הפיננסי יש במיוחד חשיבות למעמד ולמוניטין המקצועי של רגולטורים. האמון בשוק ניירות ערך מושפע גם מהאמון ברגולטורים, כי בעצם האמון ברגולטורים משפיע על האמון במידע שיש בשוק ההון ובמחירים של ניירות הערך. אם אתם לא יכולים לסמוך על הרגולטורים, אתם תסמכו פחות על המחירים, אתם תוכלו להשקיע פחות, אתם תיקחו כל מיני מקדמי ביטחון וזה ישפיע על ההשקעות שלכם ועל ההתנהלות הפיננסית שלכם וזה יפגע בכם. אז ככל שהרגולטורים יותר מתפזרים הם פחות מקצועיים, הם פחות עצמאיים ופחות אמינים. וכך ציבור המשקיעים ייתן בהם פחות אמון. והדבר הזה יקרין גם על האמון בשוק ההון. סיבה שנייה, זה מיומנויות ומשאבים. הרגולטורים הפיננסיים נבנו ועוצבו למשימה מסוימת. והמשמעות היא שכוח האדם, המבנה הארגוני וסמכויות הפיקוח שלהם, כולם מותאמים למשימה הזו של הגנה על המשקיעים בשוק ההון. גם המומחיות של הארגון וגם מוקדי הידע שלו מותאמים לנושא הזה. וכל סוג של מדיניות מצריך סוג שונה של כלים, נראה לי זה ברור. עכשיו יכול להיות שבתיאוריה יש אנשים שאומרים כן שהרגולטור הפיננסי יעשו גם בצדק וגם ברווחה וגם בשוויון, אבל בעולם האמיתי המשאבים שלנו מוגבלים. אי אפשר לעשות הכל. אפשר לנסות? זה לא יקרה. המשמעות של הרחבת העיסוק לתחומים אחרים היא כפולה. דיברנו על המיקוד קודם, אבל מעבר לזה, פעם אחת כוח האדם יעסוק בתחומים שבהם אין לו מומחיות, ופעם שנייה, אותו היקף של משאבים יפוזר על פני יותר משימות ונושאים. זאת אומרת, זה יגרום לדילול של המשאבים. זאת אומרת, שאם אנחנו מוסיפים לרגולטור הפיננסי עוד תפקידים, כמו קידום ההגנה על ארגוני עובדים או שמירה על הסביבה, הרגולטור עשוי להיכשל במשימות החדשות, והוא יהיה פחות טוב בתפקיד המקורי שלו, כי בהגדרה הוא ישקיע בזה פחות משאבים. סיבה שלישית להיזהר היא סתירות. תראו, לכאורה רגולטור אוניברסלי הוא יכול להיות פתרון לבעיה של סתירות בין רגולטורים, כי יש רגולטור אחד שיקבע את הדרישות להמון המון נושאים. אבל הארגונים שמקדמים את האג'נדה הזאת לא מציעים לייצר רגולטור יחיד, אלא הם מציעים רק להרחיב את הסמכות של אחד הרגולטורים בנוסף לרגולטורים האחרים. בנוסף לרגולטורים הסביבתיים, לרגולטורים בתחום העבודה והצרכנות, נכניס לשם גם את הרגולטור הפיננסי. וכשמרחבים את הסמכות של רגולטור פיננסי גם לתחום הסביבתי, הצרכני, האקלימי, הבריאותי, מייצרים חפיפה עם רגולטורים אחרים. הרי כבר יש לנו רגולטורים לתחומים האלה. אז בעצם הקמנו שני רגולטורים על אותה משבצת. במצב כזה, זה רק עניין של זמן עד שיווצרו סתירות. אנחנו ממש מזמינים את זה. ועכשיו דמיינו מה יקרה, אם לא נסתפק ברגולטור אוניברסלי אחד, אולי נחליט להרחב את הסמכויות של כמה רגולטורים. תראו, בעולם הפיננסי בישראל יש לנו את רשות ניירות ערך, את רשות שוק ההון, את המפקח על הבנקים, כמות הסתירות תהיה עצומה. ואם אתם חושבים שרגולטור על אחד יהיה פתרון לסתירות, אני רוצה להגיד שאני בספק גם לגבי זה. תראו, ברשות ניירות ערך הישראלית יש כ-200 עובדים. ההיקף הזה לא מספיק כדי לפקח גם על מזון ועל סביבה ועל תברואה ובטיחות וזכויות עובדים ועוד. אז אם ננסה להפוך אותם לרגולטורים אוניברסליים ללא שינוי בהיקף כוח האדם, לא יהיה להם מספיק משאבים, זה גם הייתה הנקודה הקודמת. אבל נגיד שנגדיל את כמות המשאבים ונגייס לשם עוד מאות עובדים, נגיד שברשות ניירות ערך במקום 200 עובדים יהיו 1,000 עובדים, אנחנו ניצור ארגון ענק, ואז יהיה קשה לבצע תיאום בין כל היחידות והאגפים שלו שעוסקים גם בניירות ערך אבל גם בסביבת תברואה, בטיחות אקלים וזכויות עובדים, ואז האגפים האלה בסיכוי גבוה יהיו לא מתואמים וייצרו סתירות ביניהם. בקיצור, רגולטור אוניברסלי זה מתכון לבלגן ולסתירות. סיבה רביעית היא ביזור הכוח. אנחנו רגילים שהשיח על דמוקרטיה מכיל עיקרון של הפרדת רשויות. נכון, כולנו לומדים את זה, רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת. והמטרה של העיקרון הוא לבזר את הכוח כדי שאף גורם לא יהיה עם כוח אבסולוטי. עכשיו זה היה משפט משיעור אזרחות בכיתה י'. בספרות המחקרית של מדע המדינה וממשל מדברים כבר על רשות רביעית. הדרג המקצועי תחת הממשלה, קוראים לזה The Administrative Branch, נגיד באנגלית. הרשות הרביעית מרוסנת בכך שהיא מבוזרת. גם שם יש ריסון. למה? כי לכל יחידה או גוף בממשלה יש תפקיד אחר וסמכות אחרת. והיחידות הממשליות מפוצלות. ואף אחת מהם לא מחזיקה את כל הכוח. אז גם זו בעצם שיטה של הפרדת הרשויות, היא פשוט הפרדת הרשויות פנימית בתוך הרשות הרביעית. רגולטור אוניברסלי, שיקבל תפקיד ומשאבים וסמכות לעסוק לרוחב בכל התחומים, שובר את הפרדת הרשויות הזאת. אם נחליט להפוך את אחד הרגולטורים לכזה, אנחנו נבטל את הביזור, ואנחנו נייצר מצב שבו חלק מהרשות הרביעית חולשת על שטחים רבים ויש לה סמכויות נרחבות. נקודה חמישית, קצת קשורה לזה, היא פריצת הגבולות שהיא עלולה לגרום גם לסיכון לפוליטיזציה. ברגע שאנחנו מאפשרים לרגולטורים לחרוג מהמנדט שלהם, וזה מה שמנסים לעשות, אנחנו נקבל עוד יוזמות. יכול להיות שרגולטורים החליטו מיוזמתם לעסוק בעוד תחומים. למשל, נניח שאני הרגולטור על איכות מי שתייה, אולי אני אחליט לקבוע גם הוראות שמשפיעות על זיהום האוויר. לא יודע, אני אמציא את הסבר למה מבחינה פיזיקלית מים ואוויר קשורים. או בגלל רגולציה על מי שתייה, אני אדבר גם על מי ביוב, אני אדבר על הצפות, כי הכל זה מים. היום יש גבולות מאוד ברורים, אבל אם נחליט לכופף את הגבולות האלה ולפרוץ אותם, זה יכול לקרות בעוד ועוד תחומים. עכשיו זה אימפריאליזם פנימי, אבל הצעות כאלה יכולות לבוא גם מבחוץ, למשל מארגונים ציבוריים או מהמערכת הפוליטית. היום אנחנו רואים שארגוני חברה אזרחית בארצות הברית וגם פוליטיקאים מציעים שהרגולטור הפיננסים יטפלו גם בסיכוני אקלים ובשוק העבודה. מחר יהיה נשיא בארצות הברית, דמוקרטי או רפובליקני, שיקבע שהרגולטור על שוק ההון צריך לייצר מגבלות על מחירה של נשק. או נשיא רפובליקני יותר מתאים, שיקבע שהרגולטור הפיננסי צריך לסייע להגביל הפלות. דמיינו את זה רגע, איזה נשיא רפובליקני שאומר, רשות שוק ההון צריכה לקבוע שגוף שמממן או תומך בהפלות לא יכול לגייס כסף בשוק ההון. ברגע שפרצנו את הגבולות, אנחנו נותנים למערכת הפוליטית לקופף ולעוות את גבולות הגזרה ואת הסמכויות של הרגולטורים, אנחנו נקבל עוד ועוד עיוותים, וזה ממש לא מופרך. בסוף, הנושאים שאני נותן פה דוגמאות על מחירה של נשק והפלות הם רחוקים משקיפות בשוק ההון, בדיוק כמו סיוע לארגוני עובדים. אבל ברגע שאין גבולות, כי החלטנו להתעלם מהם, ואין הגדרת תפקיד ברורה, הסחף הזה הוא רק עניין של זמן, כי כל אחד ינצל אותו לצרכיו. ואם תחשבו על זה, יש פה משהו הרבה יותר ציני ועצוב. יש פה ניסיון להפוך את הרגולטורים הפיננסיים, שיש לי תפקיד חשוב ומומחיות אמיתית, אבל יש פה ניסיון להפוך אותם לכלי, לצינור חלול, שאפשר להזרים דרכם כל אידיאולוגיה, בכל תחום, בלי קשר לתפקיד המקצועי של הרגולטור הפיננסי. ועד היום, זה ממש לא היה ככה. זה ממש שובר את כל המוסכמות הבסיסיות. עד היום, לרגולטור על בטיחות בדרכים היה תפקיד מוגדר, לעסוק בבטיחות בדרכים. וגם לרגולטור שמגן על משקיעים בשוק ההון היה תפקיד מוגדר. אם ההצעות האלה יתקבלו ויפרצו את ההגדרות האלה, זה מזמין פוליטיזציה של כל המערכת הרגולטורית. וכמו מה שאמרת על הבעיה של המיקוד, פוליטיזציה של הרגולטורים ושל הרגולציה תפגע קשות באמון הציבור. כי אנחנו מבינים שבמצב כזה, הרגולטורים כבר מה שמוביל אותם זה לא המקצועיות, זה התוכן האידיאולוגי שמנסים להזרים דרכם. ונקודה שישית ואחרונה ללמה צריך פה ריסון, זה תגובת הנגד. תראו, בכל פעם שאנחנו מנסים לקדם אג'נדה כלשהי, יש מישהו שמרוויח ויש מישהו שמפסיד, ומי שמפסיד עלול לנסות לדחוף לכיוון ההפוך. כבר היום יש מי שנפגע מהניסיון לקדם נושאים חדשים באמצעות רגולציה פיננסית. אני אתן דוגמה. בטקסס זיהו, מזמן כבר, שיעדי ה-ESG, יעדי הקיימות, יפגעו בתעשיות המקומיות כמו תעשיית הנפט. וכמובן שזה לא מצליחים ביניהם. מה שהיה מצופה זה שהרגולטורים על שוק ההון ידחפו את המוסדות הפיננסיים הפרטיים כמו בנקים וגופי השקעות לא להשקיע באותן תשתיות כמו נפט וגז. ובאופן די צפוי, בטקסס לא מתלהבים מזה. ולכן, הממשל בטקסס העביר שני חוקים, את סנט ביל 13 ואת סנט ביל 19, שקובעים שבנקים שמקדמים אג'נדת ESG, ובתוך כך מפלים במחאות כפולות תעשיות מקומיות, הם פסולים מהתקשרות בחוזים ובמכרזים עם ממשל טקסס ועם כל הרשויות המקומיות במדינה. זה כמובן יפגע קשות בבנקים, וזה נועד להגן על התעשיות המקומיות. אז תראו, התחלנו עם הרחבת הסמכויות של רגולטורים פיננסיים, והגענו בסוף לרגולציה ההפוכה שמיועדת להעניש מוסדות פיננסיים, אם הם ישמעו לרגולציה, בהקשר הזה, סביבתית. זו תגובת הנגד, והיא יכולה לבוא בעוד כל מיני כיוונים ובעוד דרכים. אם נסכם את כל מה שדיברנו בפרק הזה, אז הקריאות להשתמש ברגולציה פיננסית כרגולציה רוחבית אוניברסלית, הם נועדו כדי לשרת אג'נדות מאוד מאוד ספציפיות שארגונים ופוליטיקאים מאוד ספציפיים מקדמים. הם חושבים על הרווח בדבר הקצר, אולי אפילו על רווח פוליטי ציני בדבר הקצר. אבל כשאנחנו מביאים בחשבון את השפעות הרוחב, ואת הנזקים ארוכי הטווח, ואת המשמעות המערכתית, כי זה לא רק רגולטור ספציפי לתחום הספציפי, זה מה זה עושה לכל המערכת, די ברור שזה רעיון רע, אני רוצה להגיד גם בעדינות, זה גם לא בדיוק בעלימה עם החוק. אבל אני אומר את זה בסוגריים, כי לא הייתי רוצה שיתקנו את החוק כדי שזה חוקי, אני מעדיף שלא יקבלו החלטות גרועות, גם אם הן חוקיות. רגולטורים צריכים לשקול את ההשפעה של הרגולציה שלהם על תחומים נוספים, זה נכון וזה חשוב. אבל הם צריכים ליזום ולקדם רגולציה שקודם כל מיועדת לתחום המקצועי ולמדת החוקי שלהם. ואם אנחנו מרסקים את הגדרת התפקיד ואת הסמכות של הרגולטורים בשביל אינטרס צר, קבוצת אינטרס בקצר הטווח, אנחנו נזיק מאוד למערכת הרגולטורית וייצא שכרנו בהפסדנו. עד כאן, תודה רבה שהזמתם לפרק הזה. שאלו אותי למה אני אומר בסוף הפרק שאפשר לעקוב אחרי בכל מיני פלטפורמות, כמו באתר regulator.online, בטלגרם, בלינקדאין, בפייסבוק. הסיבה היא שאני מייצר עוד תוכן, גם תוכן כתוב, לא רק את הפודקאסט. ואם אתם רוצים לעקוב אחריו, אתם מוזמנים לעקוב בכל הפלטפורמות האלה. אני גיא מור, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.